רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. כל יום בשעות הצהריים. שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30 הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים. של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים דרור.
אהלן אופר, מעניינים.
רגע, טובים. רגע, דבר רגע.
צהריים טובים, מה שלומך אופר?
מצוין, אתה אורח 4, מיקרופון 4, צריך לזכור. שימו אוזניות בשביל שתשמע את ריקו.
אני בשמחה אקשיב לריקו.
רגע, ריקו, ריקו, מה עניינים ריקו?
בסדר גמור, מצוין. תגיד שלום למיקרופון מספר 4 בשמי, תן לו איזה
קיפ. כן, הוא עוד לא שם את האוזניות.
שומע אותך, שומע אותך מצוין ריקו. ברור, ברור, מלכלך, אל תדאג, אני שומע.
אז אתה לא צריך אוזניות אולי, דרור.
למה ללכלך? אין מה לנקות, למה ללכלך?
הכל טוב.
מה קורה ריקו?
וואלה, בסדר, איך אתם מתמודדים עם הסרט או 11 מהמלחמה האחרונים? איך הממדים?
המדים בסדר גמור אצלנו לפחות. האמת שגם על זה צריך לדבר. אווירה של פחות עבודה. אתמול נכנסתי לזה עם שכפל מפתחות בתל אביב, הוא אומר לי אחרי 4 ימים באתי היום, פשוט אין לי חשק לעבוד.
טוב, נו, גם היה שבוע קצר, אתה יודע, זה גם כן משפיע לדעתי.
זה גם סוף, זה היה סוף שבוע ארוך של חג שאף אחד בעצם לא מיצא אותו, כי לא חגגנו.
חג מלחמה, חג מלחמה כזה, אפשר להגדיר את זה.
חג מלחמה.
ולא פעם ראשונה בשבועות, שעוטפי עזה, בעיקר הקיבוצים, כן, כן, מבטלים את חגיגות השבועות לאור האירועים.
מה יש להם מהחג הזה? מה, זה חג חלב, זה לא חג... מעניין מה יש להם, צריך לבדוק את זה.
תבדוק.
אולי הם רוצים שנקנה להם קצת פרות לחלב, צריך לבדוק את
זה. אני לא חושב שבזה... לא הייתי מתמקד בנושא הזה... כן, כן, אבל תגיד לי, מה קורה חוץ מהממדים וזה, מה קורה בנדלן?
מה קורה בנדלן?
רגע, אז בוא ניקח דווקא לנקודה ש...
באמת, יש לנו את ריקו כל התוכנית, אני חושב, עד שהוא יגיד לנו, אמרתי, עוד סיום אבוקדו, פתאום אומר לך אבוקדו, צריכים לסיים עם זה.
זה כמו ברמזור שאני אשתהל, אז...
כן.
אז אתה יודע, ריקו, אני דווקא רוצה לבחור שני אירועים פחות מסמכים שהראו ב... אני דווקא הולך למרכז, למרות שאני רוצה לדבר היום גם על הפריפריה. שני טילים נחתו במרכז הארץ שעליהם אני רוצה להסב את הפוקוס. האחד נפל במרכז...
בעיר התאמה.
רגע, בעיר התאמה לשעבר רמת גן. הטיל נפל במרכז הכביש, בצומת מרכזית. ויש לנו שם הרוג אחד לצערנו. שהיה בבניין, כמו מרבית הבניינים שמסביב למעט אחד, שהוא לא ממוגן, והתוצאות ידועות. טיל נוסף נפל בעיר צמודה, גם היא סגנית בירת התאמה לשעבר. הטיל נפל ברחוב שנקין 40, בבניין שעבר, פורסם מזמן, בבניין שעבר תאמה, הטיל פגע פגיעה ישירה, אפס פצועים.
תשמע, אני חושב, קודם כל אתה צודק בעניין התאמה והממדים והחידוש בינוי ומה שצריך שם. אני חושב אבל שהרוג, רק כדי שנדייק, אני חושב שהרוג שם הוא היה איזשהו ערירי ובמבנה מאוד מאוד קטן ששם זה היה הבית שלו, והרסיסים חדרו, אם אני לא טועה, מרחק של 100-200 מטר אפילו, חדרו רסיסים, שנבין את ההדף שיש מהדבר הזה, חדרו רסיסים דרך דלת הכניסה לפלדלת ופגעו בו. ואפילו שמעתי רעיון של אחד המומחים, או נדמה לי מכיבוי האש, או פיקוד העורף, אני באמת לא זוכר מי, שאמר, אם הוא היה שוכב, יש מצב אפילו שהיה ניצל. וראו את הרסיסים על הדלת, ורואים שאם הוא היה שוכב, לא היה פוגע בו שום דבר. אז אני חושב שלדעתי, פשוט כדי שנדעק, אני חושב שזה לא קשור לממד, אבל כן זה קשור לממד בשנקין, מה שקרה. והתאמה אמורה להסתיים, אנחנו כל הזמן מדברים על זה באוקטובר 2022, אחרי הערכות וכו' וכו'. עכשיו, התאמה נולדה משני דברים, אחד לחיזוק מפני רעידות אדמה, אנחנו יושבים על הקו הסורי-אפריקאי, זה סיבה אחת, וסיבה שנייה באמת ביטחונית, בטיחותית, להוסיף ממדים, חדרים מוגנים לכל אותם בניינים ישנים שאין בהם. ואני חושב שהטעם הזה תמיד הוא פוספס. אנחנו גם על זה דיברנו המון, שהמון זה הולך היום לכלכלי, וזה צריך להיות יותר חברתי מאשר כלכלי, כדי שהמקומות האלה, כדי שיזמים יגידו, וואלה, משתלם לנו גם כלכלית, את החברתי איכשהו... מקבלים תוספות מלא יודע מאיפה, מקבלים יותר זכויות במקומות אחרים שהם בונים, זה הקטע החברתי שאפשר לעשות. עכשיו, העניין שהתאמה עוד מעט, והיא עוברת למעשה לתוך הרשויות המקומיות, שהם יוכלו להחליט בעצמם מה הם עושים, שזה דבר גרוע מעין כמוהו, כי זה חייב להיות תוכנית ארצית ולא תוכנית מקומית. כי אם יש תוכנית מקומית, אז בעצם, כמו שעושה עכשיו ראש עיריית הרצליה, בא ועצר את הכל, לא רק את התאמה, גם מבנים חדשים, כי התשתיות לא מספיקות בעיר, והוא רוצה שהממשלה תעזור לו, התשתיות לא מספיקות, כי הוא בעצם עשה המון תאמה בזמן האחרון, בשנים האחרונות, כנראה סתמו לו את העיר, הוא הבין שרק אם הוא עושה שרירים, אז אולי הוא יקבל משהו, ועצר את הכל, את התאמה הוא עצר כבר לפני שנה ומשהו, עכשיו הוא עצר גם את את המערכת.
רגע, רגע, אני נשאר בעולם הבטיחותי, ביטחוני, ואני אומר אחד, אני סובר, שאני מאמין שיהיה לחץ מאוד גדול מצד יזמים וקבלנים על הממשלה להאריך את התמ"א, תחת המעטפת של ביטחון התושבים והקמת הממדים. זה אחד, כי אנחנו מסתכלים קדימה. ואני חושב שהלחץ הזה הוא די הגיוני, כל אחד מזווית ההסתכלות שלו. אני חושב עוד משהו שצריך להגיד. הכי בטוח, אומרים כל פעם הקצינים הבכירים מפיקוד העורף שיושבים באולפנים, זה להיכנס לממד ולסגור את הדלת. והם אומרים, אם אין לך ממד, אז הפתרון השני במיטבו זה כנס לחדר המדרגות. אני רוצה דווקא להתייחס למקומות שבהם דווקא אני פועל, ויש לי שם אולי אפילו גם אינטרס, אז לכן גם הגילוי, אבל צריך לזכור שבמקומות מסוימים שבהם אפשר לבצע תמ"א, אבל אין מספיק שטחים לצורך ממד, לצורך הקמת ממד, אם אתה באמת מחזק את הבניין באמצעות מה שאנחנו קוראים קירות הקשחה, אותם קירות באובי של 30 סנטימטר, בסוגריים, אובי של ממד, ואתה יוצק מעל הבניין הקיים גם תקרה באובי של 30 סנטימטר, על מנת לבנות את הבניין החדש, בעצם מיגנת את חדר המדרגות
בפני, סוג של שכבת מגן
בפני טילים או בפני רעידות אדמה, צריך לזכור שזה גם מול רעידת אדמה, שבעת רעידת אדמה רצוי שתיכנס למרחב המוגן, אתה כבר מוגן, ובמקרה של טילים רד לחדר מדרגות, כי הוא אכן המקום הכי בטוח שיש. ולכן אני יכול להגיד שאני רואה באותם אזורים, באותם מבנים מאוד מאוד ישנים, שעד עכשיו דחו את רעיון החיזוק בגלל שאין תוספות, התובנה, בעיקר בערי הביקוש, כן, אותם ערים שאנחנו מטווחים כל היום, זה כן לגשת ולרוץ כמה שיותר מהר להספיק לעשות תם החיזוק, גם אם אין לך לא תוספת, לא של מרפסת, לא של גזוזתרה וגם לא של ממד, מתוך התובנה שאנחנו הופכים, את הבניין להרבה יותר מוגן ממה שהוא היום.
צריך דרך אגב לזכור, דרור, אנחנו מדברים כל הזמן טילים והרוגים לצערנו מפגיעות טילים, אבל אם חס ושלום הייתה רעידת אדמה חזקה, לא היה לך הרוג אחד ברמת גן.
ברור.
כנראה כל הבניין היה מתמוטט. כנראה לך שם עד היום היית צריך חס ושלום, אתם יודעים, היינו נראה סרטים...
חופרים ו...
עדיין מחפשים אנשים, להזכירכם, לפני 3 או 4 שנים בחניון ברמת החייל.
רמת החייל, כן.
החייל, זה לא היה... עדיין חיפשו שם אנשים כמה ימים, זה מה שיהיה כאן ברעידת אדמה חזקה, וזה בלי הכנה מראש, ובלי חימום גזרה, וזה בלי...
לברוח.
כן, זה כלום, אתה תישב בארוחת ערב ותקבל את זה, בשבועות או בפסח, חס שלום, שלא נדע.
כן.
זה יותר מלחיץ מאשר טילים.
אני חושב, ריקו, שהאירועים הביטחוניים האחרונים נותנים עוד פעם חשיבות להמשך התמ"א.
אני מסכים איתך, חד משמעית מסכים איתך, רק אני אומר, בואו צריך לעלות דרגה אחת למעלה, זה אסור לזה להישאר במוניציפלי, בעיריות, ברמה המקומית, זה חייב להיות תוכנית ממשלתית, כמו שהיה, התחלף עכשיו יושב ראש מטה ההתחדשות העירונית של מדינת ישראל, היה חיים שעשה עבודה מצוינת, צריך להמשיך אותה ובעוד יותר מהירות ובעוד יותר, בחוזק יותר גדול. חייבים, אין מה לעשות, זה גם ישפר את תנאי המחיה של כולם, ובעיקר, כנראה לסבב הבא, שיהיה עוד בעוד 3-5-7 שנים, מתי שזה יהיה, אז יהיה יותר בטוח להיות בבית. והטילים ראינו, הם יכולים להיות ממקומות כמו הקריות, שמגיע מלבנון, וזליגה, מה שנקרא, ועד, כמובן, הדרום ועוטף עזה, באמצע יש כל כך הרבה ערים שאפשר לעשות בהם התחדשות עירונית, כולל בקריות, ששם לא עושים, או קשה לעשות, רק אם זה לא מתחמי ענק של פינוי ובינוי, תמ"א 38-2, נעזוב רגע את אחד, תמ"א 38-2, לא כלכלי לעשות בכאלה מקומות. ולכן חייב להיות ברמה ממשלתית פתרון לדבר הזה. חייב להיות פתרון. אבל שוב, אתם יודעים, קצת קשה לעשות פתרון של ממשלה, כן? אבל...
נכון.
לא נלך לשם.
תגיד, ריקו, איך אתה רואה את הערים המעורבות בעתיד.
וואו, זה שאלה קשה.
הוא אמר שהוא איתנו עד אבוקדו, אז תן לו לבוא
את הבננה. זה עכשיו איתנו, תוכנית הבאה, אנחנו סוגרים אותה.
תראו, אני חושב שהמצב יחזור לקדמותו, הזיכרון שלנו זיכרון חלש, בסוף אנשים רוצים להתפרנס, ואנשים רוצים לחיות בשלום. דיברתי, אני חייב את הדוגמה, דיברתי היום עם איזשהו, אחד הקבלנים שאני עובד איתם, מנהל הפרויקטים שלו, הוא ערבי ממזרח ירושלים, אני לא נגיד בדיוק איפה, אבל מקום מאוד נחמד, ובדיוק הבוקר שאלתי אותו, תגיד, איך אתה מחזיק מעמד, ואם יש אצלכם בלגנים, ומה אתה אומר? הוא אומר, תשמע, אני חייב להגיד לך, אנחנו שקט אצלנו. היה בהתחלה קצת באמת לא נעים, היה בלגנים, הגיעו לשכונה שלהם מתנחלים, והתחילו לראות, והתחילו לעשות קצת קונצים, איך שהוא אמר.
כן.
קונצים. שאלתי אותו, אוקיי, איך התמודדת? הוא אומר, אנחנו שכונה מעורבת, יש גם ערבים וגם יהודים. חיים בשלום ובאהבה ובאחווה, ואוהבים אחד את השני. אבל מה שעשינו מאוד פשוט. הוא אומר, איפה שיש אצלנו לא היה ברחובות לא משטרה ולא צבא. כל ההתפרויות נעשות איפה שיש את המשטרה והצבא, כי רוצים פרובוקציות, רוצים להסלים. אצלנו לא היה, זה דאח מהר מאוד. וכשהם באו, כשהמתנחלים הגיעו אלינו, התחילו לראות באוויר, הוא אומר, פשוט, הסתגרנו בבתים, נתנו להם לעשות את המופע שהם רצו לעשות, נתנו להם ללכת, זה היה פעם אחת בכל העשרה ימים האחרונים, ובזה נגמר העניין. הוא אומר, אני מרגיש בטוח בכל האתרים שאני הולך אליהם, ואני מרגיש בטוח בבית שאני נמצא. הוא אומר, זה תלוי איפה נמצאים ומה נמצאים, וכל הפורעים משני הצדדים, גם הערבים וגם היהודים, מגיעים מבחוץ. הוא אמר לי דבר מאוד חכם. הוא אומר לי, מה נראה לך שאני בשכונה שלי רוצה להתחיל להבעיר צמיגים ולזרוק דברים? אני רוצה לטנף את השכונה שלי? ממש לא, אני רוצה שהיא תישאר נקייה ויפה.
אז אני אגיד לך, אחד, אני מסכים איתך לקביעה שלך שהזיכרון שלנו הוא חלש או עם טווח קצר בלבד, אבל אני חושב שבערים המעורבות, לפחות ממה שאני ראיתי, אני אתייחס רגע לעיר לוד, כי הייתי בחודשים האחרונים מספר פעמים, מבית נדלני, מה ששם ראינו זה ששכנים, שהכירו היטב אחד את השני, לפחות גם זה מה שראיתי בטלוויזיה, שהכירו היטב אחד את השני, עשו פוגרום אחד לשני, אגב, בעיקר מצד אחד לצד האחר, ואני חושב שלפחות בעיר לוד יהיה קשה יותר להחזיר את המצב לקדמותו. שם אני חושב שיהיה ניסיון להקטין את המעורבות, אני חושב שיהיו אוכלוסיות שירצו לצאת מהשכונות, אם זה שכונה שהיא בעיקר יהודית, או הערבים ירגישו שם לא בנוח, הם ירצו לעזוב, ואני חושב גם הפוך, אם בשכונות שהיהודים ירגישו לא בנוח, הם ירצו לעזוב. אני אגיד שאני לא רוצה להגיד קיצוניים, אבל מה שאתה רואה בלוד זה קהילת חב"ד מאוד גדולה, אתה רואה קהילת כיפות סרוגות, או קצת יותר מזה, יותר חזקה שמתחזקת את העיר, ואם הם יחליטו לבוא לעיר, יהיה שם שמח.
אני חושב שאולי רחובות ושכונות מעורבים בלוד או באקו, או גם אולי בחיפה, מה שיקרה זה שיהיה גטאות. כלומר, היהודים יעזבו חלק מהיישובים, והערבים יעזבו, ואתה לא תמצא רחובות או שכונות מעורבות. אתה תמצא בסוף שכונה ערבית 100% או שכונה יהודית.
יש לך, אבל יש לך לא, גם
אבל,
את החיכוך ביניהם.
אבל ההפרדה תהיה הרבה יותר קיצונית, במיוחד בערים.
זה תהליך שייקח הרבה זמן, אתה יודע, לקנות, למכור, לעזור, זה תהליך שלוקח הרבה זמן. אני סתם מעניינתי מההיבט הזה, אני בטוח שיש כאלה שקודם הרגישו פחות בנוח, ועכשיו זה יחדד להם את הרצון לעבור, אני בטוח בזה. אגב, בעיקר יהודים, זו תחושתי כמובן, אני משוחח עם שתי האוכלוסיות, אבל זו התחושה שלי. ועוד פעם, זה יהיה גל סינוס. יכול להיות שבהתחלה היו הרבה אנשים שירצו לעזוב, יגדל ההיצע, לא יהיו הרבה קופצים, והמחירים קצת ירדו באותם שכונות, ואחר כך זה כנראה ישלים את הפערים ויחזור לעצמו. אבל לערים האלה יש אתגר פנימי מאוד מאוד משמעותי, ואיך אמר קודם ריקו, שלא יתעסקו בתמה, שיתעסקו במרקם החברתי.
כן. תראו, לגבי לוד, אגב, בחברה שאני עובד בה, יש לנו שכונה שלמה שבנינו שם. יצא לי בחודשים האחרונים להיות שם בדירות, ושם נמצאים חוג הדתי בני עקיבא, הלאומי. ואני לא חושב שהם כל כך מהר
לא, כי זה לא, כי אתה לא מדבר על שכונה מעורבת.
תראה, מדבר על שכונה מעורבת, חדשה.
שכונה מעורבת זה שכונה ותיקה.
כן, תראה, שוב, אנחנו מדברים, גם כשאנחנו מדברים על שכונה שהיא כביכול סגורה, אני, כשאני מגיע לשם, אני מכנה לפעמים ברחוב הצמוד, נכנס, הולך אולי 30 מטר מהרחוב שהכניתי, כל הרחוב, איפה שהכניתי את הרכב, הכל שם דירות של ערבים, ואני רואה את זה. ואני נכנס למתחם שהוא לא סגור, זה פשוט רחובות אחרים בתוך הרחובות, כי שם באמת זה לא מעורב, כולם יהודים, אבל אם רחוב צמוד אחד לשני זה אוכלוסייה ערבית ויהודית, אז זה גם מעורב, זה שהם לא נמצאים באותו בניין בצורה מעורבת, אוקיי. אגב, אם זה היה...
אני מדבר על, על הבניינים האלה, שאתה רואה חצי חצי, שליש, שני שליש.
דווקא שם לדעתי הם חיים בשלום ובאחווה.
אני אומר לך ששם היו הפתעות, שם היו הפתעות. אני חושב שלא תהיה להם ברירה, שאתה פוגש האחד את השני כל יום בחדר מדרגות, ויש לך ישיבות ועד, ואתה צריך לטפל בדברים השוטפים, אז כמובן שיש סיכוי שזה יחזור חזרה לקדמותו, ואני בטוח שיש כאלה ששמחים שזה מה שיקרה. אבל יהיו כאלה שלא יוכלו אחרי התחושות הלינץ' וחוסר הביטחון, שאני לא בטוח שזה יגמר מהיום למחר, לעבור לסדר היום. משפחות שאתה יודע, שנטשו, אתה יודע, שבת שעברה, נטשו את הבתים שלהם, חזרו ופוגרום, והם יודעים שזה השכנים שלהם. לא יוכלו לעבור לזה לסדר היום, אם הם עם עיניים פקוחות.
אני חושב שדווקא העוצמה היא בשקט.
ואתה יודע מה? אני אגיד, רגע, סליחה, ריקו, סליחה שאני חותך אותך, אני אגיד עוד משהו. אני חושש שאנחנו מדברים כרגע, אנחנו מדברים כרגע רק על האירועים שאנחנו מכירים, האירועים שהתרחשו עד כה. ואנחנו צפויים גם להתרחשויות עתידיות.
מקווה שלא, אתה יודע.
כן, אבל יקרו. לא, יכול להיות שהם יהיו חסרי השפעה, או אם יהיו השפעה מאוד חלשה. אבל ההתחממות בגבול הצפון, ההתקוממות של ערביי ישראל, לך תדע איזה ממשלה תקום.
בקיצור, אתה אומר לנו, בוא נשקיע בחול ונברח.
אני לא, לא, אני אומר, אני עוד יותר מחדד, בוא נשאר ונסתכל מה קורה כאן. אבל... גם על חול נדבר עוד מעט, אם נסביר.
תשמעו, אנחנו הולכים במזרח התיכון, אז אי אפשר באמת לדעת שום דבר. יכול להיות שבעוד חודש וחצי נוכל אפילו לאכול חומוס ופול בעזה, לך תדע. אי אפשר לדעת, יכול להיות שאתה שלום.
אופטימי מדי, אבל... קודם נאכל חומוס אצל חליל בלוד, אחרי זה.
בוא נראה מה קורה בלול, בטירה.
אז בוא, אי אפשר באמת, הכל גם נפיץ וגם מאוד תזוזתי, אי אפשר לדעת לאיפה ילך, לכאן או לכאן. לדעתי, אבל גם אם אני חוזר שנייה לנדלן, בגלל שאין לנו כל כך הרבה דירות, אנחנו נזכיר שוב, האוכלוסייה במדינת ישראל גדלה וגדלה וגדלה ואין מספיק דירות. כלומר, גם בלוד, אם ימשיכו לבנות, צריך בכל מקום, השורה התחתונה, סליחה, אני אסדר את הדברים שאני אומר, בשורה התחתונה צריך לבנות בכל מקום, בכל מקום, גם ליהודים וגם לערבים וגם לצ'רקסים ולכולם. גם לא צריכה לגדול, ולכן לוד לדעתי בגלל זה תמשיך להיות עיר מעורבת. יש לה המון עתודות קרקע והמון תמה שאפשר, פינוי בינוי יותר נכון, שאפשר לעשות שם, ושחברות כבר עובדות שם.
נכון. תוכנית, היא תוכנית סדורה, גם בעיר הזאת.
אני ריקו, אתה אומר את זה, ואני עולה לי כזה בראש פתאום משום ציור, ואני מנסה לראות באיזה מקום במדינה הזאת בנו איזשהם סוג של...
רגע, אז שנייה, לפני זה, בואו נקשר את שני הנושאים. העיר שחטפה הכי הרבה הפגזות ב-12 ימים האחרונים, זו העיר עם הגידול החיובי הכי גדול בשנים האחרונות, אשקלון. אשקלון, העיר שחטפה הכי הרבה, 40%, 45%.
דרך אגב, לדעתי סדרות גדלה יותר מאשקלון באחוזית.
יכול להיות. בכמותית בטוח אשקלון.
לא, ברור, מבחינת הגודל, מבחינת אחוזית, אתה יודע, אני קראתי דרך אגב השבוע איזשהו סוג של מאמר על זה, שאמרו, הבינו שברגע, בשנות 2000 כולם ברחו מסדרות, כי הן היו מאוד מאוד קרובות ההפגזות, אבל ברגע שגם החמאס הגיע לאזור בשוטף לכיוון אשקלון, אז זה כבר לא שינה יותר מדי לאנשים. אז הוא אמר, אוקיי, אז בוא נגור כבר בסדרות, היא יותר זולה ואפשר לבנות שם יותר טוב.
אז דווקא מעניין לחשוב מה יעבור על עיר כמו אשקלון, שאי אפשר היה להתעלם ממה שהיא חטפה, וזאת העיר גם עם עתודות קרקע, אבל עם אגירה חיובית מטורפת, ובאותו מאמר גם אפשר לדבר על המעבר המאוד מאוד גדול של חבר'ה צעירים בעיקר לעוטף עזה, בעוטף עזה קשה למצוא היום מקומות לגור.
נכון.
הייתה שם הגירה מאוד גדולה, הם רובם הגיעו כבר למיצוי מקסימלי, גם בקיבוצים שעברו הפרטה ולא רצו לעבור את ה-400 יחידות בקיבוץ, הגיעו ממש למיצוי מקסימלי. נכון שעכשיו הם יחסית ריקים, אבל
בסדר,
אני אבל חושב שהתופעה הזאת היא תמשיך. אני חושב ש... איך אמרת ריקו? אנחנו עם... זיכרון קצר, אני חושב, וגם כל עוד כמות הפגיעות היא מאוד מאוד נמוכה, אז, ואנחנו מבינים שהמיגון פותר לנו את הבעיה, אני חושב שאנחנו נמשיך לראות בזכות איכות החיים שהאזורים האלה יודעים לתת, ואולי נוסיף לזה גם את הקורונה והידיעה שאפשר לעבוד.
נכון, יש לי חבר שגר שם באחד היישובים, אני לא זוכר את השם של היישוב, אפילו הוא כל כך זנוח היישוב הזה, שהוא לא מקבל גם הפגזות, לדעתי, הכל עובר מעליו. והוא עובד באמדוקס, והוא לא היה במרכז שנה וחצי כבר.
אז אני חושב ששם נמשיך לראות במושבים ובקיבוצי הפריפריה, נקרא לזה עם האופי הקהילתי, אנחנו נמשיך לראות המשך ביקושים וגידולים, והמשך עליית מחירים. אולי יהיה קצת תחלופה.
עוד פעם, אחד הסיבות שהיישובים האלה מאוד מבוקשים, כי המחירים שם מאוד זולים, כי אתה יכול לקנות במחיר דירת שלושה חדרים פה במרכז, אתה קונה שם...
כל היחידה.
יחידה נחמדה מאוד, עם איכות חיים וגינה שאתה לא...
אכן, השנה האחרונה, שנת הקורונה, הביאה לגידולים מאוד משמעותיים. צריך לזכור, תהליך קנייה הוא תהליך ארוך, הוא לוקח שנה וחצי, אבל ברעיון של לבחון את המעבר מהעיר אל הכפר, השנה הזאת נתנה דחיפה מאוד מאוד גדולה. אנחנו הרחנו פה בתוכנית לפחות, בשני תוכניות, עופר, מתווכים שעובדים במרחב, נקרא לזה הכפרי,
נכון.
בעיקר באזור השרון, אבל גם צפונה לו, שאמרו, הביקוש מטורף, היקף הנכסים נמוך. אני רואה, וציינתי גם אני, שאני רואה כל הזמן את האמירה של המתווכים המקומיים, הבית שלכם שווה היום הרבה יותר, בזכות הביקוש, דברו איתנו. אני חושב שהמגמה הזאת היא, גם בזכות הקורונה, ולמרות האירועים האלה, כי גם הבנו שאין מקום בטוח. לא יישובי עמק חפר באירועים הקודמים, ובטח לא יישובי עוטף מודיעין, עוטף נדבג. צריך לזכור שגם במושבים שמסביב לנדבג נפלו.
אנחנו כבר לא נמצאים בקטיושות, נמצאים
בטווח
הרבה יותר מדויק, לא יעזור. כמה שאנחנו מתקדמים גם הם.
נכון.
וזה מחזיר אותי דרך אגב, אני שנייה רגע, התחלתי להגיד משהו פתאום, שריקו אתה עוד איתנו?
אני פה, אני פה.
הוא עובד תוך כדי.
אני שומע, אני...
סבבה, הוא
עונה קצת על אימיילים, שולח וואטסאפים.
הוא כמו אישה טובה, יודע גם... יש פה על ה... אני חייב שאתה מתכב, יש פה על המסך, שוקי עשה כאן הקפצות של כל פעם שיש צבע אדום אפשר, זה שעכשיו בנחל עוז. כל פעם קופצתי כזה בזווית עין, כי יש לנו חצי דקה לרדת למקלט פה, רק שתדע דורו. אין לי מושג איפה המקלט, אבל יש שם חצי דקה.
תרד למינוס אחד, זה מספיק, אבל אני רציתי להחמיא לך על הזקנקן שעשית, ממש יפה, מסורטט יפה.
מסורטט, כי אתמול הסתיידי, כן, כן. תודה. אתה התחלת אתמול מקודם לדבר, ועלה לי שום ויז'ן כזה בראש, בדמיון שלי, ומאוד מאוד קל לנו לדמיין שכונות חדשות שקמות בנתניה, באשקלון, וכפר סבא, או בכל מקום אחר, עם בניינים חדשים, ואוכלוסייה של חבר'ה צעירים, הייטקיסטים שמגיעים, או בראש העין אפילו. אבל מאוד מאוד קשה לי לדמיין את אותה אוכלוסייה, את אותם שכונות, ואני לא חושב שיש כאלה, לאוכלוסייה ערבית בארץ. אני לא רואה מישהו שמקים שכונה לאוכלוסייה ערבית בלוד, באקו, בערים אין מישהו שישקיע, כלומר, אתה בא ואומר גם מה יש להם להפסיד בקטע הזה, כלומר, אני חושב שאם מישהו היה לוקח שום יזם ואומר, בוא נקים משכנות מוחמד, לא יודע, אני מקצין כרגע, או אני חושב שהיה כאן משהו גם יותר לאותם תושבים, מישהו שהיה לוקח את ה... עכשיו, אותם...
קודם כל, היום, לדעתי, אפילו ראיתי בפייסבוק, עיריית תל אביב מנסה לעודד את הצעירים של יפו להישאר ביפו ולא לעזוב. הטענה של ערביי יפו זה שהביקוש כל כך גדול, הביא לעליית מחירים כל כך גדולה, שהערבים המקומיים לא יכולים להישאר ולגור ביפו, ויש שלט שחלקם קראו לו שלט מקומם, שכתוב, אם אתה ערבי, מגיע לך סבסוד של העירייה בשביל לקנות דירה ביפו. זאת שאל אותו בחור, בוא'נה, אני עושה מילואים, אני עושה מילואים, למה לא יגידו את אותו דבר לאותו מילואימניק? אז מה שמסתתר מאחורי זה, זה הרצון באמת לשמר ביפו את אותו צביון הערבי שקיים שם. לגבי, לא מרגיש מספיק חזק לדבר על המאפיין הדמוגרפי של הערבים, אבל תזכור שרובם באו מאופק, לפחות אני מכיר את טירה טייבה יחסית. קודם כל יש שם בתים חדשים ויש שם רבי קומות, לא 28 קומות, אבל 8-10 אתה יכול לראות. יש ניסיון, נדמה לי, בטייבה לבנות איזושהי שכונה חדשה. אבל הרצון של רוב האוכלוסיות, אתה יודע, זה לגור בקרבת ההורים, לגור בחלקה שלהם. כן? והם היום מתמודדים מול קושי כזה.
כן, אבל גם זה השתנה לאט לאט. אתה יודע, דרור, שכל נושא ילודה מאוד השתנה. היום תדבר עם צעירים ערבים שהתחתנו, הם יותר משני ילדים, הם לא רוצים. עכשיו, אני לא מדבר על אחד, על שניים. אני משוחח הרבה. אני אוהב לשמוע ואוהב להקשיב, וזה נורא כיף, ואני שואל תמיד את השאלות כזה, כדי לקבל את הסטטיסטיקה של עצמי, כי זה מעניין אותי. והם אומרים, אני יותר משניים, לא רוצה. ואני אומר לו, ולהתחתן עם עוד אחת, אומר, מה פתאום? אחת בקושי, קשה לי עם אחת. אומר לי, אחת, שני ילדים, אני מגדל סוסה, זה מספיק לי. ואני אומר לו, ואיפה, ואבא שלך לא, כועס עליך? הוא אומר, לא, כולם מבינים. גם האחים שלי היום, שני ילדים. לא רק זה, גם מתחתנים בגיל 30, בגיל 33. אני יותר מתחתן בגיל 21 לחידוך. זה משתנה, העולם הזה משתנה.
הם נהיים יותר מערביים.
כן, שוב, זה הזמן. הזמן עשה את שלו, וזה כבר דור שלישי, גם אצלהם. ובואו, העולם משתנה. אנחנו אולי קצת עתיקים, אז אנחנו אולי בדעות שונות קצת, אבל העולם משתנה. כבר כאן, המדינה משתנה, האזרחים שלה משתנים, הקו מחשבה שלה משתנה. ולכן צריך לחשוב טיפה אחרת, ולדעתי כן המקומות המעורבים כמו לוד, העובדים שלי נמצאים איזשהו כפר בצפון הארץ, באים כל יום למרכז לעבודות. אם הייתי אומר להם, קחו את הכסף שעלה לכם שם האדמה לבנות לא משנה מה, את אותו סכום, עלה לכם מיליון שקל, תקנו דירה בלוד, אני בטוח שהם הלכו לקנות דירה בלוד. יותר קרוב להם לעבודה, פחות פקקים, לא צריכים לנסוע שעתיים וחצי כל כיוון.
אני גם חושב שלא.
אני בספק. אם הם צפוניים, הם צפוניים, יש...
קודים אחרים, אתה אומר.
אני חושב שכן, עוד פעם. אני לא מחשיב את עצמי למומחה למגזר הערבי, אבל גם כן יש לי את ההתנסות שלי של כמה שנים טובות, עם עבודה משותפת וצמודה, וחיים בצד שתי ערים מאוד גדולות.
אתם יודעים, קחו את הילדים שלנו. האם הילדים שלנו יהיו מסכימים לגור שלא לידינו? אני חושב שתשובה אחת משמעית כן. וזה אותו דבר. אני חושב שזה אותו דבר.
עוד שנייה, ריקות התפור.
רגע, מסכימים לגור שלא לידינו. כלומר, רחוק מאיתנו.
עוד מעט הבן שלו יתחתן.
לא, תודה, תן עוד קצת. אבל רק בן 24.
אני חושב שאחת מבעיות הנדלן בארץ היא בגלל שהילדים רוצים לגור ליד ההורים. אחת מבעיות הנדלן, כי היום, הנה, יש לי ידידה, בחורה יחסית, לא ילדה, שהבן שלה כרגע במילואים, ואשתו היא רופאה בבית חולים, ויש לו תאומות, בנות שנה וחצי, שנתיים. אז האם, והסבתא השנייה, מטפלות בילדים כרגע. תעשה את זה עם אותו ילד לגור בבאר שבע, זה לא קורה.
ברור.
דודה שלי שהיא מקריית חיים, היא כל הזמן על הקו בין חרשים, אחד הילדים שגר שם, לבין פרדס חנה, שהילדה השנייה גרה שם. בשביל לעזור, ושם כבר הילדים, הנכדים כבר גדולים.
חרשים המצפה, לא הקיבוץ. המצפה,
כן, כן. כלומר, אנחנו כאן בארץ חייבים לגור ליד ההורים, לא יעזור.
אנחנו מאוד מאוד משפחתיים, אנחנו לא אמריקאים שנפגשים בטנקסגיבינג בלבד, או אירופאים שבכלל יכולים לגור במקומות אחרים, אנחנו יהודים אחרים.
אנחנו צריכים לבוא לאמא ביום שבת עם הכלים מפלסטיק ולחזור הביתה.
נכון, ובמקרה הזה אנחנו והערבים, אני חושב, בעלי מאפייני משפחתיות מאוד דומים.
וזאת בעיית הנדלן. אני חושב שזאת בעיית הנדלן. בעיה שנייה, אין ריכוזיות. כלומר, אין מקומות עבודה. אין, בונים כאן עיירות. אתמול דיברתי עם מישהו על זה, אני לא זוכר מי זה היה, ואמרתי לו, אוקיי, בנו עיר שלמה, אבל אין שם, לא זוכר איזה עיר זה היה אפילו שדיברתי.
בוא נדבר על חריש. את כל הטעויות עצרו שם.
אין אזור תעשייה אחד בחריש.
אה,
הנה, דיברתי, אתמול הייתי, אתמול,
סליחה. חברים, בשנתיים האחרונות חבטנו בחריש בלי סוף.
לא, עזוב, אתה יודע מה, אני, ריקו, אני אתן כאן משהו אחר. היישוב שנמצא צפונית לדרור, צור יצחק.
כן.
יישוב שיש שם קרוב ל-8,000 תושבים, עוד מעט יהיו שם 10,000 תושבים, אין שם מקום תעסוקה אחד, חוץ ממקולת, אני חושב. האזור תעשייה הכי קרוב שיש שם, זה פתחו בכפר סבא.
לא, מצפה ספיר.
מצפה ספיר, אבל זה לא הייטקיסטים, אין שם, אבל מאוד מאוד נמוך. ומרבית האנשים שם, אף אחד מהתושבים של צור יצחק, בודדים אולי עובדים באזור קרוב. כולם בבוקר פקקים, הלוך חזור.
אבל לאופר, תראה, יש...
וזה יישוב חדש.
תראה, אבל זה בסדר, זה יישוב חדש, אבל הוא נמצא במרחק של רבע שעה נסיעה מכפר סבא.
תלוי בשעות היום.
תלוי בשעות היום. אני הייתי אתמול אמור להגיע לפגישה ב-4, אמרתי זה לא יקרה.
אבל זה בסדר, אתה יודע, חצי שעה, 20 דקות, 35 דקות. אבל עדיין יש ערי לוויין ראשיות, שמסביבם יש יישובים קטנים יותר, והם נותנים את השירותים היותר טובים. או יותר גדולים, ושם, אז זה כפר סבא נותנת את זה, ורענה נותנת את זה, וזה בסדר, לא כל עיר או יישוב, גם אם הוא 10,000 אנשים. נכון,
יישוב קהילתי. לא צריך... לא כל יישוב קהילתי צריך אזור תעשייה, למרות שזה טוב לו מבחינת הארנונה והאיזון הכספי. זה נכון.
יכול להיות שהראייה שם, כי הוא שייך למועצה מקומית ולא...
אזורית.
אזורית ולא...
הוא שייך עדיין לדרום השרון, יש ממש בימים אלה הידיינות בוועדת הגבולות של משרד הפנים, מה יקרה עם היישוב הזה, יש לו 3 חלופות, חלופה אחת זה להפוך להיות מועצה מקומית, בגלל ההיקף שלו, חלופה שנייה זה להישאר כיישוב קהילתי בדרום השרון, וחלופה שלישית שיש לה הרבה מתנגדים זה לחבור ליישוב ליד.
אבל מעניין מי המתנגדים.
ובעצם לשנות את אופי היישוב הוותיק
יותר. יש להם שני אפשרויות, הם יכולים גם לעבור ליישוב מיד,
מצפון. מצפון, מצפון, כן, זה לא יקרה כמובן. היישוב מצפון שהוא גובל בטירה, ממש באזור התעשייה של טירה.
לא, אבל אני אומר, זה יישוב שבנו אותו לחבר'ה צעירים, אני חושב שאם היו בונים אזור תעשייה מוגדר ולתת האפשרות הזאת, אין שם שום דבר חוץ ממקולות. אין שם כלום.
נכון, כי זה עיר שינה, שכל המטרה זה... עוד פעם, משהו עובר עלינו, כן? אנחנו היום מבינים שאם הוא רוצה לשמור על איזון כלכלי, הוא חייב מקורות פרנסה נוספים. זה כרגע מאוד מאוד בעייתי להחזיק את היישוב הזה. אם הוא יהיה מועצה מקומית, הוא יהיה לו מאוד מאוד קשה לשמור על איזון תקציבי. כי אנחנו יודעים, משק בית זה לגמור במינוס. כשאין לך הכנסות נוספות, אין לך לא משרדים ולא מסחר ולא אזורי תעשייה ולא אזורי אחסנה, אתה בבעיה רצינית. ונכון, אם לא יהיה את התכנון, אז אגב, גם בחריש אני לא זוכר שיש להם הכנסות נוספות, אוקיי, יש קניון וזה, גם פה, אבל זה כלום, זה למועצה המקומית, לתושבים בלבד, זה לא יספיק. והיום הנה, אתה מגיע מהר מאוד לתובנה, שכשאתה מדבר על, דיברנו על תמה, למה לעצור, תשתיות וכדומה, אין, זה חלק מהבעייתיות, זה התקציב. ואנחנו אומרים את כל זה, אתה זוכר, פתחנו ואמרנו, אנחנו מדברים כרגע רק על האירועים שעברו. אנחנו עוד לא מבינים, אני חושב, את ההיבטים הכלכליים של הקורונה, ועל השנה וחצי המטורפות שעברו עלינו, גם בהיבט הפרטי, וגם בהיבט הציבורי. זאת אומרת, אנחנו עוד לא מבינים איך המדינה עומדת לסבסד את ההוצאות המטורפות שנפלו עלינו ועוד יפלו עלינו עם כל החיסונים, דמי איזונים כאלה ואחרים שחולקו פה לעסקים במהלך השנה וקצת האחרונות. ומי ישלם את זה? אנחנו, ילדינו ונכדינו. אנחנו עוד לא מבינים את המשמעויות. לא מבינים. אני חושב שאנחנו לא מבינים את גודל הבור. ושנתיים וחצי שיש פה, אתה יודע, היעדר משילות, מדינה, אין פה. כן, ואגב, ואם נסתכל טיפה קדימה,
גם לא יהיה פה בשנה.
אני לצערי לא אופטימי.
אני לא חושב שתמצא מישהו אופטימי.
אני אומר את זה בעדינות.
אני...
הבנות שלי אופטימיות, הם קיבלו דרכון אירופאי. אסיר ציון
אסיר. נכון, אוסטריה אפילו, זה דרכון טוב.
נכון, נכון, נכון. מבסוטיות, מסתלבטות עליי.
בסוף אתה יודע איפה זה עוזר דרכון אירופאי.
אני מקווה שהם לוקחות את זה לעולם הלימודים.
זה עוזר במקום אחד.
אני אגיד לך.
בביקורת גבולות.
נכון, לארצות הברית, היא אומרת.
לא, גם פה, שאתה מגיע לגרמניה או לכל אירופה, אתה נכנס ראשון.
כן, בסדר, אתה חייב לצאת ולהכנס לישראל עם הדרכון שלך.
בסדר, אבל כשאתה עומד בתור, אז...
נכון, במסגרת המדור שלנו לקדם דרכון זר, למשל, אם היא טסה לארצות הברית, היא לא צריכה ויזה.
היא צריכה לעשות איזשהו סוג
של... כן, חבר'ה, אנחנו פרלמנט הנדלן, אנחנו כאן...
אנחנו מדברים על הנדלן באוסטריה.
כן, אוסטריה, אני...
רצית לדבר על השקעות בחול.
תפסיק להצביע ככה למעלה, אני רואה אותך במסך, אבל עזוב את חול. תשמע, אני באמת...
רגע, אנחנו איתך, אנחנו איתך.
נקצת לי, כן, כן, לא, נקצת לי לרגע. אני, אפשר לעשות רגע פנייה אחת האחורה,
כן.
שנחזור קצת, לא יודע, לדרכונים, דווקא לנושא טעמה ולנושא הביטחוני, כי אני חושב שעדיין לא מציינו אותו. אז סליחה מהמאזינים, אנחנו לא מבולבלים פה, אנחנו פשוט מדברים על דברים שיותר מעניינים, ואני לפעמים צריך לחזור, לעצור את דרור, שנהיה לי פתאום עובד של משרד החוץ,
האוסטרי בכלל, לא?
יש לי, ריקו, אל תדאג. רשום לי לדבר איתך גם על תחום המסחר וגם על תחום המשרדים ומה קורה עם WeWork או מגדלים אחרים או אותם אנשים שהשקיעו במשרד של 16 מטר ומתקשים לשלם
איתם. לא אמרתם לי שיום התוכנית היא 4 שעות.
זה אנחנו, זה שבוע נדלן אנחנו נעשה.
הבנתי, זה לגמרי. בקיצור, תשמעו, בואו נחזור רגע חזרה, ודווקא
על הקטע הזה שלך. בואו נעשה שבוע נדלן ברדיו סול. כל יום נעשה תוכניות בנושא נדלן, נביא, נעשה משהו מטורף. אני אדבר על זה. ריקו, אתה איתנו.
יאללה.
דרור לא מגיע בזמן לתוכנית אחת, הוא יגיע לשבוע שלם.
ריקו, אם זה לא באילת או בים המלח, או במלון ענבל בירושלים, זה לא מתאים.
אני אביא לך תמונה של...
טוב, די, ועדת התרבות כבר מאחוריי, זה אתם יודעים.
הבנתי, כן, זהו, אתה לא חוזר לזה.
לא, העשייה יותר מעניינת מהברבוריה. אני חושב שבעצם הנושא הביטחוני והממדים, שנחזור שוב אליו. הדוגמה שנתת בשנקין היא כל כך משמחת, וראשי ערים צריכים לבוא ולחבק אותה מאוד 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 חזק. אגב, תתארו לעצמכם שם קורה משהו בבית שען, מהחזית
מזרחית או צפונית, או בערים אחרות, בנהריה, בנהריה, או באקו, או בקרמיל, או במעלות.
אתה צודק, נהריה עיר מאוד מאוד ישנה, ואם היה קורה שם איזשהו משהו, או בית שען לצורך העניין, והכל שם מבינים שאתה עושה פו והם נופלים. אם היה שם מתחדש, והיינו מכניסים שם לממדים, והאוכלוסייה שם כנראה לא בדיוק צעירה, אלא יותר מבוגרת, כי הצעירים עוזבים את הערים האלה. אין שם את הג'נטריפיקציה כמו שצריך, את הציור הדורות, ציור בצדיק ובעין. אז אנחנו נכנסים שם לבעיה. תתארו לעצמכם מה היה קורה, מה היה מתח שם. הרי 5% זולגים. 5%. אני זורקים שם 100-200 פצצות, והיה פוגע...
זה דווקא הכישלון של התם. אבל ריקו, זה דווקא הכישלון של התוכנית המפוארת הזאת, כי היא לא הצליחה, כי היא לא הצליחה...
אתה צודק, אבל אני הולך ומחזק, אני רוצה לחזק, כלומר, להגיד, לתת עוד דוגמאות למה שאמרנו קודם, כמה אנחנו כן צריכים לעשות את הקטע החברתי בנוסף לקטע היזמי.
לא, אבל הוא גם פתיר, אבל מה שאתה אומר זה שזה גם פתיר כלכלית, כי אתה אומר, מי שיעשה... בינוי, פינוי, בינוי בבית שען, למשל, המדינה תיתן לו זכויות בנייה בערי ביקוש.
אבל קח מנהלת, בוא תעשה מנהלת, שתעשה את זה, מנהלת בית שאן, לא,
אין לך,
תעשה רגע, תעשה מנהלת בית שאן, שתבוא, תביא גם עסקים, תביא גם משרדים, תביא לא רק, אל תביא רק קירות לשינה, תביא גם מעבר, שמישהו אחד שירכז את הכל, אתה יודע מה, לצערי הרב גם יגרזרו שם קופונים, בסדר, אבל ברגע שמישהו ירכז ויבנה עיר, מחדש, את בית שאן עם השורשים שלה,
אבל עם תחנת רכבת.
עם תחנת רכבת, שתעבוד או לא תעבוד, זה כבר עניין אחר. אבל תיתן לה גם, לא שתי בניינים, זה לא מעניין. תן לאנשים שאנשים כמו שרוצים עכשיו לנסוע לאופקים, עזוב, כמה אנשים יש מהמרכז? חבר'ה צעירים, הייטקיסטים, שעברו לאופקים. דיברנו על זה מקודם. למה שלא עברו לבית שאן? למה שלא עשו את הדברים האלה?
נכון.
קודם כל אני חושב...
וזה לא רק בבניין אחד, זה...
רכבת העמק היום, רכבת העמק ב-40 דקות
הוא במתם.
אתה נמצא באזור תעשייה בדיוק במתם חיפה, 40 דקות בלי פקקים, בלי שום דבר. יותר קל להגיע מאשר מכפר סבא לתל אביב.
מספר.
ברכב,
ברור. אז יש פתרונות, המדינה הולכת לשם, אבל תקועה בלי פתרון כולל. מחשבה אמיתית על הכל, שאף אחד לא עושה אותה כבר לדעתי 7 שנים, בגלל פוליטיקה, בגלל שראש הממשלה זה נושא שלא מעניין אותו, פשוט זה לא מעניין אותו, כי הוא יודע שהוא ייקשל שם, אז הוא מדיר את ידיו מזה. צריך לעשות שם משהו דרסטי.
אנחנו...
אי אפשר ככה יותר.
אני מסכים איתך שאנחנו חייבים לעשות קפיצת, אני עכשיו אולי טיפה גולש לפוליטיקה, אבל אנחנו חייבים לעשות קפיצת מדרגה בפרטאצ'יות שבה אנחנו מתנהלים. שני אירועי הארנים האחרונים רק מוכיחים את זה. ואני חייב להגיד, ראיתי את ממשלת השינוי שהייתה אמורה לקום, וראיתי שם אנשים נדרים. האמת שהיה לי איזה יומיים של אופטימיות. וזה מהר מאוד נעלם. אני מרוצה לקוות שהסיטואציה האחרונה של השבועיים האחרונים אולי תעשה איזשהו שינוי כזה או אחר.
וואלה, הלוואי.
אין לנו ברירה, אני חושב. אין לנו ברירה.
אין ברירה.
חברים, אני יכול להשתעל כמו ברמזור?
אבוקדו אתה אמור להגיד, לא? אתה רוצה? מה קורה עם גידול האבוקדו? ריקו, ריקו נעמת לנו עד עכשיו.
אני, האמת שאני נסחפתי, ואני רואה את הטלפונים ככה על הצג עוד ועוד, ובאמת, חייב לבוא כבר לאולפן, חבל שנתבטל כל פעם בגלל המלחמות שיש.
בסדר, אני אתן לך תכף תאריכים, אתה יודע מי בשבוע הבא נמצא פה? אתה תתבאס, אולי קושניר, מכיר אותו?
הלאה, דן
קושניר.
דן קושניר, כן.
דן קושניר, איזה כיף.
אחד החמודים, אני חושב, וגם... לא יודע מה הוא עושה, תאמין לי, אין לי מושג מה הוא עושה. אני יודע שהוא עושה בתמה הרבה דברים. נשמע את זה שבוע הבא.
לא, אז אני יודע מה הוא עושה, אבל באמת נשאיר במתח עד השבוע הבא. אז אם מאזינים שנמצאים, הם שימו כבר ביומן. לא חמישי הבא בשעה אחת, תאמינו לי, מה זה כדאי לכם? דן אורים ותומים בנושא התמה. יצא לדרך עצמאית לפני 4 שנים כבר לדעתי, ופשוט עושה חייל בחברה גדולה, והיום הוא לקח את כל הניסיון העצום שלו ומקדם פרויקטים של התחדשות עירונית.
יהיה מעניין, יהיה מעניין.
וואלה, יהיה מעניין, מאוד.
יפה. ריקו, אז אנחנו נודה לך. אתה עכשיו יכול לענות לאנשים אימיילים ולוואטסאפים ולטלפונים בלי מורה שאנחנו שומעים את ההקלקות.
וכמו שאתה תמיד אומר,
חברים, רוצו טוסו לקנות דירות, במיוחד היום שהמדד עלה שלא נגענו בו בכלל בתוכנית. המחירים טסו למעלה, תשאלו את אופר, זה המומחיות שלו. זה פשוט מטורף. מה זה תרוצו? יש לכם ממחר הפסקת אש כנראה, לא משנה אם זה ב-12, לא משנה אם זה ב-8 בבוקר. תעשו ספרינט למשרד המחירות הקרוב, תקנו דירה. תחטפו דירה אחת בשבילכם.
כי המחירים יעלו.
המחירים יעלו.
ריקו, תודה רבה, תודה רבה על הזמן
שלך. להתראות, חברים.
ביי ביי, שמור על עצמך, יום טוב. ביי ביי.
אנחנו ממשיכים?
אנחנו נמשיך, כן.
יפה. רגע, אז תגיד לי, אופר, שאלה.
כן.
מה קורה לשוק המשכנתאות?
וואי, מטורף.
כי?
כי כולם רוצים לקנות מה שתקנת. סליחה, כולם קונים נכסים מצד אחד. מצד שני, אנשים הבינו שהמדדים מתחילים לעלות, אז הם מנסים להקדים תשלומים. 0.8 על החודש.
זה המון.
יש לי זוג, יש לי שני זוגות שאני רפתי איתם לקראת סוף מאי. סוף אפריל רפתי איתם והתווכחתי איתם למה הם חייבים מיד, כי הקבלן, תשלומים בחוזה מופיע, תשלומים שמתקבלים בתחילת החודש יחושבו לפי המדד. כלומר, עד סוף חודש הקודם, אז הוא לא מחשב להם את המדד. 1,400,000 הוא העביר לקבלן קודם, והשני, אני חושב, זה היה 1,100,000. אתה יודע כמה כסף חסכתי על המריבה הזאת איתם? וזה כסף שאנשים צריכים להביא מהבית בסוף. 0.8 על מיליון שקל, זה 8,000 שקל. בחודש אחד. מתחילת השנה, תחשוב, אתה יודע, בוא נדבר שנייה על מחיר למשתכן. אני מלווה עכשיו כמה פרויקטים של מחיר למשתכן, שכל החבר'ה כאלה. הקבלן שזכה לפני 5 שנים, מאז עלה ב-6%, 6.5%.
התחיל לבנות?
הוא עכשיו התחיל לבנות, עכשיו הוא קיבל את ההיתרים. והם היו לפני שמבטלים את זה עד להיתר, היה איזשהו סוג של חישוב. 6.5%, עכשיו קיבלו עוד 0.8. אתה מבין שהמחיר עלה ב-10%. זה עוד 130,000 שקל על אותה דירה של 1,300,000.
המון.
אז אנשים רצים, והבנקים לחוצים, ומתחילים לעלות ריביות גם, ו...
ורמת הסיכון עולה מבחינת הבנקים?
לא. אתה יודע, מי שלוקח משכנתה, יש לו, הבנק לא מעניין.
כמה הבנקים עשו, אני מדבר דווקא בזווית של חוויית הלקוח, כמה הם דיגיטליים היום? כמה אפשר לקחת משכנתה? בטח בתקופת הקורונה, אתה מתקשר לנציג, אתה צריך לקבוע תור טלפוני בעוד שבועיים, שיקבע לך תור פיזי.
הבנק הכחול מאוד מאוד דיגיטלי, מאוד דיגיטלי, ברמה שאתה יכול גם לחתום בבית לבד.
אמיתי? זה עובד?
זה עובד. ברמה, אם יש לך מדפסת להדפיס את כל המאה ומשהו עמודים, ואתה עושה פגישת זום עם הבנקאית, ואתה צריך לחתים נוטריון על, מעבר להיפוי כוח נוטריוני, אבל גם על אחד החוזים יש הסכם מסגרת, שגם הנוטריון חותם, ודרך אגב אחרי זה מזכה אותך הבנק הדיגיטלי על אותו הדבר הזה, על האימות הזה, והוא שולח לך שליח ואוסף את החומר ממך, וזה עובד.
אוקיי.
זה עדיין עובד. הבנק האדום פחות דיגיטלי עדיין, למרות שאתה כבר יכול להקים בקשות במייל.
והכתום?
הכתום הוא דיגיטלי, אבל עדיין חותמים בסניפים.
כן.
שאר הבנקים לא, הם עדיין מיושנים, אבל אני אגיד לך שהיה לי זוג לקוחות שקנו ביישוב לידכם, דרך אגב, שהם ביום חתימה בערך שבוע קודם, פתאום התגלה ששניהם חולי קורונה.
וואו.
שהיא חולת קורון, ואחרי זה הוא היה חולה, כן. משהו כזה, והם לא יכולים לצאת מהבית לחתימות. עורכת הדין דליה אליצור, האלופה, אני הכרחתי, פשוט אנסתי את הבנק, ולקחנו את התפסים, תפסי החתימה על המשכנתא, שחותמים בדרך כלל בבנק, וגליה החתימה את הלקוחות בבית שלהם, כלומר כן. בחדר מדרגות. היא הייתה בצד אחד, הם פתחו את הדלת, היא הסבירה להם איפה לחתום, ואחרי זה הלכנו את זה לבנק, ואני זוכר את הפקידת בנק, מתחילה לדפדף, עם הלשון עושה, ואני אומר לה, לא, כזה, לא עם הלשון, אבל בסדר, זה...
אז רגע, אמרנו שמדברים על האירועים האחרונים, אז הקורונה בהחלט זה אירוע מאוד משמעותי, חשבנו שנדבר עליו קצת יותר. איך היא משפיעה, עזוב שנייה את קניית הדירה, איך היא משפיעה על נותני השירותים, כמוך למשל?
אנחנו, אתה יודע, הרבה פגישות זום פתאום נהיו. המון פגישות זום. פחות קילומטרש באוטו, המון פגישות זום. משתדלים, אני משתדל לעשות כמה שיותר פגישות, כי אני נפגש גם עם המון אנשים ביום-יום, אתה יודע, במסגרת התפקידים האחרים שלי בחיים. אז אני מעדיף כמה שפחות להיפגש עם אנשים, מעדיף לעשות את הפגישות האלה, פגישות זום. זה חוסך זמן, חוסך... אנשים גם התרגלו. בשבוע עשיתי פגישת זום עם בחורה בת 67. טכנולוגית, בסדר. אז הכל, ובבנקים נפגשים, אתה יודע, כרגיל, מסכות וקצת מרחק, ואם צריך את הדברים האלה, זה לא...
הבנקים עברו? כאילו היום אתה רוצה לבוא לבנק, אתה לא יכול להיכנס לסניף.
היום אתה כבר כן. כן? היום, כבר, היום אין קורונה, נגדיר את זה ככה.
אוקיי.
עדיין כולם עם מסכות, עדיין כולם עם, עם הפלסטיקים.
והמשקף, הנה גם פה הורידו כן, לנו את המשקף.
כן, כן. כי כבר אין קורונה, אפשר להגדיר את זה, הרוב הגדול של אוכלוסייה מחוסן, אבל לאט לאט חוזרים לשגרה. קודם זה היה יותר בפגישות, תיאומים וכאלה דברים, אבל אני חושב שגם בסוף זה גם לבנקים, למערכת הבנקאית עשה טוב. יכול להגיד לך שהבנק הכחול, חלק מהעובדים שלו עובדים מהבית, נותנים לך את המענה מהבית. גם הבנק האדום, הם התחילו לקרוא אימיילים בבית. מנהלי המחלקות, לא הפקידים.
כן, מנהלים יותר בכירים.
כן, מתחילים, אתה יודע. כל העולם הזה, כל השוק הזה נהיה שוק ביתי, אז למה לא...
כן. לא, לא, אני שומע הרבה, מהרבה אנשים את הדרישה, בואו נעשה את זה בזום, חבל על הנסיעה, חבל להיפגש.
כן, אתה מגלה שלמה לא המציאו את הזום הזה קודם.
כן, אני נאלצתי להגדיל את הגרדרובה שלי, בעיקר על מכנסיים קצרים, פחות אני עושה, נקרא לזה העבודה שהיו קודם. אבל כן, אני התרגלתי, תשמע, זה נורא כיף להתרגל לזה. אני יכול להגיד לך שאני קם, אחד האנשים שאני מלווה, אז אנחנו כל בוקר, 8:30 בבוקר, זום. עם הרבה חברות.
לא, זה פתר בעיה, זה חסך לך את השעה וחצי, זה נתן לך נוחות. אתה סיימת זום, אתה יכול גם להתעסק עם חיי הבית שלך, להכין אוכל כמו שצריך ולא לאכול במסעדה, עוד פעם, לא נגד מסעדות, אבל אוכל קצת יותר בריא, נקרא לזה ככה. אני חושב שזה נתן כאן המון...
נכון. אתה רואה שגם השוק של WeWork ושל המשרדים, הוא באיזשהו נדנדה כזאת, ואתה רואה שנגיד, אם פעם היינו, רצנו למרחבים הפתוחים, כן. היום אתה בא ואומר, בוא תקבל ממני מרחב אישי שהוא שלך. גם השוק הזה עובר איזשהן תהפוכות. אגב, ראינו ב-WeWork שבעצם אלקטרה ישראל לקחה את, נקרא לזה, את הזיכיון של להפעיל את WeWork בישראל, תתפעל את זה.
הוא גם כן יעבור שינוי כלשהו, הוא יעבור.
WeWork, אנחנו מדברים על משהו כללי, כן?
כן, שם קוד, כמו פלאפון.
משרדים, בדיוק, משרדים.
משרדי השכרה. כן, לא, בסדר, אבל אורנג' יותר. עכשיו כמו היום זה לא אקטואלי.
יפה. טוב, עוד נושא ש...
לא, אין לנו, אבל...
לא דיברנו עליו, זה על השוק של המסחר. יש מסחר אחד ש... הסופרים והחנויות והחנויות הבינוניות והחנויות הקטנות והחנויות הסגורות, שווה גם על זה פעם להקדיש לנו איזשהו תוכנית. מה נגיד? תשמרו על עצמכם, כן, כל עוד טוב. אין הפסקת אש
גם שיש הפסקת אש, תשמרו על עצמכם בכבישים, בנהיגה ביום יום, תכבדו את ההורים שלכם, סעו אליהם כל שבת עם כלי פלסטיק, תהיו בני אדם,
תשאירו מים לחתולים בחוץ.
כן, לא, אני חושב שאתה יודע, תחייכו לשומר בסופר, לקופאית. אני חושב שבסוף, דרור, אני אומר, גם הפרעות עם ערבי ארץ ישראל, והכל זה חינוך. הכל זה עניין של חינוך. נכון. וזה דרך אגב לא משנה אם זה ערבי ארץ ישראל.
פעם אני אתן לך את השקפת עולמי על הטעות שאנחנו עושים בחינוך במגזר הערבי.
אני ברור לי מה השקפה, אבל זה אין לנו זמן לזה. אבל אני חושב שברגע שאם היה כאן חינוך, גם במגזר החרדי, היינו נראים אחרת גם שם.
יש שם חינוך, אבל חינוך אחר.
זה אותו חינוך, דרך אגב, כמו המגזר הערבי. זה חינוך של דתי יותר מאשר כאלה, אבל לא ניכנס לזה פה. אין לנו זמן, ואנחנו רוצים שזאת תהיה התוכנית האחרונה שלנו. שמרו על עצמכם, תודה, דרור, תודה לריקו, תודה לשוקי ואוסנת על כל העזרה. אנחנו נתראה פה בשבוע הבא, בעזרת השם.
יום חמישי בשעה אחת.
כן, חמישי שמח, סוף שבוע נעים שיהיה לכם. ביי ביי.